ערב טוב לכולם ולכולן. אנחנו מתחילים, ברוך השם, ספר חדש. אמנם זה שבוע האחרון של הזמן, אבל יהיה לנו הפסקה של שלושה שבועות, אבל בעזרת השם בחודש אלול נמשיך. ספר דברים, הספר החמישי, שחוץ כמובן מהפרשה עצמה, פרשת דברים, אנחנו צריכים פה גם להקדים קצת כמה דברים על עניינו העקרוני של הספר. חמישה חומשי תורה, כל אחד מהם יש לו את הנושא שלו, הכל בנוי בצורה הדרגתית. ספר בראשית, הוא נותן את התשתיות, את הבסיס לכל המציאות העולמית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ספר שעוסק במידות, אפשר לקרוא לזה אנושיות, זאת אומרת, הכל כמובן מתוך מחשבתן של ישראל שקדמו לעולם, זאת אומרת, עם העולם הערכי הקדוש של עם ישראל, אבל מבחינת הפסוקים הגלויים מדובר עכשיו על מערך אנושי, יצירת האנושות, האבות שנותנים את הישרות, את המידות, את אותה דרך ארץ שקדמה לתורה. בספר שמות אנחנו מתוודים למטרה של העולם, או נקרא לזה על במת ההיסטוריה מופיע עם ישראל שאמור עכשיו להציד את האנושות אל העתיד המקורי שלה, שזה לא רק מתנהגות אנושית, אלא חיבור אל הקדושה, חיבור אל אלוהים, וכל ספר שמות עוסק בדבר הזה, יציאת המצרים, יציאת מצרים, מתן תורה וכולי. ספר ויקרא, אחרי שהתוודענו למטרה הגדולה של העולם, עם ישראל, אנחנו ספר ויקרא מתחילים להתנהל בחיי היומיום של עם ישראל, כן, הקרבה אל הקדושה בכל מצבי החיים של האדם, ספר שעוסק הרבה בבעיות הפרטיות של האדם, העצב, השמחה, הכישלונות, השגרה, השחיקה, בסדר, כל סוגי הקורבנות וכו' וכו'. וספר במדבר שאותו סיימנו, זה ספר שעוסק על, אמרנו כזה, במצבי קצה. זאת אומרת, אם ספר ויקרא עסק יותר בשגרה וההתנהלות היומיומית, ספר במדבר מדבר על עוד צד בחיי האדם, שזה ההתנהלות במדבר, במציאות בלי ציוויליזציה, מציאות שמביאה את האדם למשברים וכישלונות, כאמור למצבי קצה, ולכן רוב המשברים של עם ישראל במדבר הם מרוכזים בספר הזה, ראינו מרגלים, קורח, בלק, בילה וכו' וכו'. וכעת ספר דברים, זה הספר שהוא מכין אותנו לקראת הכניסה לארץ ישראל. איך מכינים אותנו לקראת הכניסה לארץ ישראל? ספר דברים, אני חושב שזה אולי הספר הקשה ביותר מבחינת, נקרא לזה, הפשט הפסוקים והתחביר שלו, כי הוא נכתב בסגנון אחר מכל ארבעת הספרים הקודמים. כל הספרים הקודמים, זאת אומרת, ספר בראשית זה לא רלוונטי, כי עוד לא נולד עם ישראל, אבל מספר שמות ואילך, שמות ויקרא במדבר, הפסוק המנחה הוא וידבר השם אל משה לאמור. או וידבר השם אל בני ישראל לאמור. יש לנו דיבור של הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל, בדרך כלל דרך המתווך הגדול, משה רבנו. ספר דברים הוא סגנון אחר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודיזה. ספר דברים הוא ספר שנאמר בגוף ראשון. כל הפסוקים, תכף נראה, משה רבינו מדבר בגוף ראשון ומשליך את זה על עם ישראל. ספר, חוץ מהסגנון שלו, שזה סגנון, עוד פעם, לא של דיבור אלוקי ישיר, אלא בעצם משה רבינו מדבר, גם התוכן שלו הוא תוכן מאוד משונה. ספר דברים הוא רובו ככולו חוזר על דברים שהיו לנו בספרים הקודמים. לכן הוא נקרא גם משנה תורה. ההבנה הפשוטה, משנה תורה, כאילו שני. זאת אומרת, חוזר פעם נוספת על הדברים בסגנון שונה, עם השמטה של חלק מהדברים, או שפה של דברים אחרים, אבל בסופו של דבר יש כאן לכאורה איזושהי חזרה על אותם אירועים בצורה לא מסודרת. זאת אומרת, יש כאן כרונולוגיה מאוד לא ברורה בספר הזה. זאת אומרת, גם בשאר הפרשיות ראינו במדבר ויקרא יש לנו קפיצות, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל בדרך כלל בתוך הפרשיות עצמם יש איזשהו כרונולוגיה, ובין הפרשיות באמת יש שינויים. ספר דברים, גם בתוך הפרשיות עצמם יש קפיצות. ספר מאוד מאוד על פניו שקשה להבין אותו, כי הוא לא מסודר, חוזר על דברים, כולו נאמר ביחידת זמן אחד, באיזה חודש, באיזה שנה נאמר ספר דברים?
40.
שנת ה-40, ממש לפני הכניסה לארץ ישראל, ובאיזה חודש?
12.
לא, השתי עשר, כן? זה מופיע, סתכלו ב... איפה זה? פסוק ג' ואחד עשר יום מחורב דרך הר זעיר עד קדש ברנע, והיא ב-40 שנה, בעשתי עשר חודש, באחד לחודש, כלומר, אחד בשבט, כן, חודש 11, זה חודש שבט, באחד לחודש דיבר משה בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו אליהם. כל ספר דברים נאמר בתקופה, אם אני נוטה, של 37 ימים, מראש חודש שבט עד זין אדר מותו של משה רבנו, נכון? זה 37 ימים, אני לא טועה, נכון? כן, 37 ימים. יש פה ספר שהוא הנאום הגדול של משה רבנו לפני הכניסה לארץ ישראל. וכאן צריך להיכנס לראש של ספר דברים. ספר דברים, אמרנו, הוא נקרא בשם משנה תורה. ההבנה הפשוטה שהוא שונה את הדברים שוב. אבל המהר"ל מדבר הרבה על זה שספר דברים הוא לא רק שונה את הדברים בחזרה כמו שהיא הייתה, אלא מלשון שינוי. ספר דברים נותן את הצד השני של התורה. יש לנו צד אחד של התורה, פן אחד של התורה שהכרנו עד עכשיו בארבעת החומשים, וכעת ספר דברים נותן לנו את הפן השני. מה הפן המיוחד של ספר דברים? ספר דברים הוא הספר שמגיע לא מאת הקדוש ברוך הוא, אלא ממשה רבינו. משה רבינו הוא התמצית של המין האנושי. בחיר אלוהים. משה רבינו בכל ספר דברים מלמד אותנו לא רק איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, אלא איך התורה נספגת בתוך האישיות שלנו. לפני הכניסה לארץ ישראל, לפני שעוזבים את המדבר ומתחילים לחיות חיים אנושיים, חיים מרציים, צריך לקחת את כל התכנים התורניים ולהכניס אותם עכשיו לתוך הסובייקטיביות שלנו. המושגים אובייקט וסובייקט, אנחנו היום משתמשים בהם, מושגים יחסית חדשים, אבל הרעיון של אובייקט וסובייקט, שהיום כולנו יודעים, שכאשר אנחנו נתקלים בחפץ מסוים, כן, לצורך העניין המיקרופון הזה, אני רואה פה מיקרופון, בסדר? אתם רואים פה מיקרופון. אבל במבט יותר מעמיק, אנחנו נשים לב שהמיקרופון הזה, יש בו כל מיני מימדים שאנחנו לא נוגעים בהם. לדוגמה, שתמיד אוהבים להראות, הצבע הזה שנראה לכולנו צבע שחור, שכולנו מכנים אותו שחור. אם נביא לפה מכשיר אינפרדום או מכשיר מסוג אחר, אנחנו נראה שיש פה עוד הרבה יותר גוונים של צבע מאשר צבע שחור. זאת אומרת, השחוריות, או איך שהוא נקרא לזה, זה האובייקט. הצבע השחור הוא נקלט בסובייקט שלנו. כל דבר במציאות אנחנו בעצם נתקלים איתו בשתי פנים, שני פנים. פן אחד הדבר כשלעצמו, ופן שני איכשהו נספג באישיות שלנו. איכשהו מופיע על פי ההכרות שלנו, על פי החושים שלנו. למה זה כל כך חשוב להבין את הרעיון הזה? זה רעיון שאומנם מבחינה פילוסופית מי שחידש אותו בעולם זה היה איזה פילוסוף גרמני בשם אמנואל קאנט, אבל אצל חכמי ישראל הם מאוד מאוד מדגישים את הנקודה הזו. תורת הסוד, מדברים על זה הרבה. שהכל מצד המקבל. כל מה שאנחנו קולטים במציאות, זה לא הדבר עצמו, אלא זה הספיגה אצלנו. למה כל כך חשוב לנו להבין את זה? יש לכם רעיון? למה כל כך חשוב לחכמי ישראל להדגיש שאנחנו סופגים את הדברים דרך הקליטה שלנו ולא תופסים את הדבר כשלעצמו. כי מה? ואז מה? איזה בשבילנו? אוקיי, זה הסבר הנכון, אבל בואו נעשה את זה בצורה... כן, מה אתה אומר? זה? נו, ומה זה חשוב שזה משתנה פר אישיות? למה זה? נו, אז לכאורה זה לא טוב שכל אחד מאיתנו קולט את הדברים בצורה אחרת, לא? אנחנו פה לכאורה רואים שזה חיובי. שחכם יסור לך, כן, הכל, אתה קולט. נו, ואז זה טוב או לא טוב, זה מה שאני שואל. חכמי ישראל מציגים את זה כמשהו חיובי. לכאורה זה הופך את הכל לחסר משמעות. ובאללה, כל אחד שהוא קולט את זה, כמו שהיום אוהבים להגיד. הכל סובייקטיבי, מה זה חשוב? אלא, בואו ננסה להבין את הרעיון. אנחנו דיברנו דוגמה קודם על המיקרופון. זה נכון שכל אחד מאיתנו הוא רואה את המיקרופון מהסובייקטיביות שלו. לא רק בצבע, אלא גם מזווית. אני רואה את המיקרופון מהזווית הזו, אתם רואים את המיקרופון מהזווית הזו, אתם רואים את המיקרופון מהזווית הזו. אבל כולנו מתייחסים למיקרופון. ברור לנו שיש איזה אובייקט שעומד פה במרכז ההתייחסות שלנו, רק כל אחד קולט את זה מכיוון אחר. זה שאנחנו מבינים שאנחנו קולטים את הדברים מצד הסובייקטיבית שלנו, זה נותן לנו שתי דברים. ראשון, הבנה שהמציאות היא אינסופית. מבינים? זה שאני קולט את הדברים מכאן, ואתם קולטות את זה מכאן, ואתם קולטים את זה מכאן, זה אומר שהאובייקט עצמו הוא לא מוגבל. האובייקט עצמו יכול להופיע באינסוף זוויות. אם נלך אל האובייקט הגדול של המציאות, אלוהים, השלמות האינסופית היא לא ניתנת לתפיסה. לא איראני אדם וחי. כולנו מתייחסים לאלוהים, כולנו מתייחסים לאיזה שלמות אינסוף שעומדת ביסוד החיים, אבל כל אחד מאיתנו קולט אותה בצורה אחרת. זה שאנחנו מבינים שאנחנו קולטים את זה בסובייקטיביות שלנו, זה מאפשר לנו ללכת ולהתפתח. אתם מבינים, אם היינו חושבים, כמו שבאמת חשבו הרבה דורות, שאנחנו תופסים משהו, אז אנחנו תופסים אותו עד הסוף, זה האובייקט ואין יותר מזה, אז זה אומר שבעצם באיזה שלב, זה נגמר. כן. ברור. אבל את אף פעם... עוד פעם, אפשר לנסח בכל מיני צורות, אבל את המהות עצמה היא נשארת לא מושגת. מה שאת קולטת כל הזמן זה את הלבושים, את המהות המיקרופונית. אפשר לקרוא על זה. אי אפשר לתפוס, תמינה. אז זה בדיוק הפלא שאנחנו רואים שאנחנו חיים בעולם הזה. כולנו מתייחסים לחיים, ברור לנו שיש חיים, אבל כל אחד סופג את ההופעה של החיים באופן אחר. יש לנו פה שני דברים. יש אובייקט, יש משהו שאליו מתכווננים, ועם כל זה הוא מופיע אצל כל אחד באופן אחר. את רואה שהחיים בנויים מזה שיש תמיד נקודת שאיפה לא מושגת, והקליטה אצלנו. מה זה? גם המציאות, יש לה מהות מאוד ברורה, מציאות. כולנו מתייחסים, כולנו חיים במציאות. רק כל אחד מאיתנו עכשיו מגדיר אותה אחרת, מנסח אותה אחרת, אבל לכולנו ברור שאנחנו חיים. נכון? שוב, יש תמיד שורש, זה דברים מאוד מופשטים, אבל אם ננסה שנייה לא להיכנס לפלסוף, זה שאנחנו קולטים, שאנחנו תופסים דברים רק מצידנו, זה מאפשר לנו את יכולת ההתפתחות. את יכולת השאיפה. התפיסה הילדותית, ככה הרב קוק קורא לזה מאמר דעת אלוהים, התפיסה של הילד שחושב שהוא תופס עכשיו את המיקרופון ואין יותר מה להבין, אין יותר מה ללמוד, אין יותר מה... זה מה יש וזהו, זו תפיסה מאוד ילדותית, זו תפיסה מאוד מאוד מקובעת. התפיסה הבוגרת מבינה שכל מה שאני סופג זה זווית אחת, ותמיד יש עוד לאן להתקדם. זאת אומרת, הפתיחות אל האין סוף, הפתיחות אל אלוהים היא תלויה בהכרה ובהבנה שאנחנו תמיד קולטים רק זווית של הדברים ולא את הדבר עצמו. כן. או הפוך, או הפוך, שזה גורם לאושר הכי גדול, כי כל שנייה את סופגת משהו מאלוהים. בתפיסה שיש כאילו איזה אובייקט שצריך להגיע אליו, אז אתה אומר, אני חותרת, חותרת, חותרת אליו. ואם אני מגיע אליו, אני מאושרת. אבל בדרך, אני אומללה, בדרך אני לא מגיע אל הדבר. מה שאנחנו מדברים עכשיו זה הפוך. את כל שנייה נוגעת באלוהים. את כל שנייה חיה את החיים. זה נושא מאוד רחב, אבל אני אומר לצורך עניין, איך אדם מתייחס אל החיים שלו? האם מבחינתו החיים, כל החיים זה אמצעי לאיזה רגע אחד שהוא יגיע יום אחד ויתפוס משהו? או שאדם מבין שמרגע לידתו עד יום מותו, הוא כל הזמן נמצא בציר אינסופי של ספיגה. למה? יכולה לזהות שהספיגה שלך עכשיו היא יותר טובה מהספיגה הקודמת. זה עכשיו כבר איך כללי ההיגיון. אני עכשיו מבין עכשיו, אני יודע עכשיו שהמכשיר הזה הוא יותר טוב מהמכשיר שהיה לי קודם. וזה לא סותר שמחר יהיה מכשיר עוד יותר טוב. זאת אומרת, זה שיש ציר אינסופי של התקדמות, זה לא סותר את ההנאה ואת הסיפוק שיש לי מהשימוש הנוכחי. צריך פשוט לשנות מה גורם לבן אדם סיפוק. מי שבאמת מחפש סיפוק רק כשהוא תופס את השלמות, הוא יישאר מתוסכל לנצח. כי אין שלמות בעולם הזה. יש בעולם הזה השתלמות. הסיפוק צריך להיות מזה, מבינה? הסיפוק והשמחה זה בזה שאת מתקדמת. הסיפוק הוא בתהליך. הסיפוק הוא לא בזה שיום אחד אני אגיע לשם. אלא עכשיו כבר אני פוגשת את אלוהים. זה בכל תחום בחיים. הסיפוק זה לא רק שאני מקבל את תעודת הבגרות ו-12 שנה אני סבלתי. זה אנשים מאוד אומללים שחיים ככה. הסיפוק זה לא רק שמתחתנים וכל עוד אני רווק אז אין לי שום דבר בחיים. הסיפוק זה לא רק שיהיו לי ילדים עד שהם נכדים אני לא... האושר נמצא כל הזמן. כל שנייה ושנייה יש ציר אינסופי של התקדמות שאת סופגת ותמיד יש לאן להתקדם הלאה. זה פשוט לשנות את הראש. מה לחפש בחיים? האם לחפש את התפיסה? או לחפש את ההתקדמות. תחשיב איזה תראי שזה משנה את כל המבט ועבודת השם. זה בעצם עבודת השם. עבודת השם זה לא להתקבע בהישג הנוכחי, אלא לספוג את האושר שקיים במה שהשגתי עכשיו, ותמיד להיות עם ציפייה לקראת עוד אינסוף שיגיע. אבל זה האמת הדבר הפחות משמעותי שהתכוונתי בהקשר לזה, אבל מישהו עוד רוצה לשאול לגבי זה? כן. כי הפוך, זאת אומרת, כאשר אדם חושב שהסובייקט שלו זה האובייקט, זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה שאדם השיג משהו, תפס איזה כוח במציאות, שמש, מתלהב ממנה, והופך אותה לחזות הכל. זה האובייקט, אין יותר מזה. תפיסה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, היא מוציאה מהעבודה זרה. לא להתקבע באבן... עבודה זרה זה לא רק פסל. לצורך העניין, אדם עכשיו הגיע לאיזה נקודת C בחיים שלו, לא יודע, קיבל עכשיו תעודת בגרות, ועכשיו לא צריך ללמוד יותר. שורף את הספרים, כן, וזה, תחושה, לא צריך ללמוד יותר. זה סוג של עבודה זרה. כאילו הגעתי עכשיו לאיזה שלמות בתחום הזה, שאין מה להתקדם בה יותר. ועכשיו אנחנו מגיעים על הנקודה המשמעותית אלינו. ההבנה הזו שאנחנו קולטים דברים מצד המקבל, שאנחנו קולטים בסובייקט, זה לא רק שזה מאפשר לנו עכשיו את הפתיחות תמיד לאינסוף ולהתקדמות. הדבר המרכזי, שזה הופך את הכל, כמו שאמרו פה יפה בהתחלה, זה הופך את הכל לחלק מאיתנו. כאשר אני רואה את המציאות רק כאיזה אובייקט, לא רק שזה משהו שהוא מתסכל, כי... אני לא מגיע אליו אף פעם. זה גם משהו שתמיד נשאר חיצוני לי. אני מביט על החיים, והחיים כל הזמן בורחים ממני. זה התסכול הגדול שיש היום לאנשים. לא אני... כל חיי אני מחפש ולא מוצא. אדם מחפש איזה נקודה שתביא לו איזה עושר מוחלט, וזה חמקמק. לא רק שזה מתסכל, זה גם משאיר את מה שהשגנו תמיד חיצוני. כי זה, כאשר אני מבין שהמטרה בחיים זה לא האובייקט, אלא הקליטה הסובייקטיבית שלי, כל רגע בחיים שלי, אני חי את ההישג. אתם מבינים? המיקרופוניות עצמה, לעולם אני לא אתפוס אותה. אבל תמונת המיקרופון הנוכחית, כפי שהיא מצטיירת בחושים שלי, זה המיקרופון שלי. אני, זו דוגמה אולי לא טובה, אבל אני חי את המיקרופונית. בוא ניקח דוגמה שתסביר את זה יותר טוב. לא יודע, אדם לצורך העניין הוא שואף להגיע להישג מקצועי, בסדר? לאיזה, להגיע לאיזה ידע ואיזה, לא יודע, המצאה מסוימת. שוב, מי שמחפש את הידע או ההמצאה המוחלטת, הוא לעולם לא יגיע לזה. כל מה שנמציא, כל מה שנשכלל, תמיד יהיה עוד. תמיד יהיה אפשר לשכלל את זה יותר. אבל אם אדם מבין שמה שהוא ימציא עכשיו, בסדר? נכון שזה לא השלמות, אבל זה המקסימום שאני יכול ברגע נתון עכשיו בחיי. תבין, זה הפך להיות חלק ממני. הסובייקטיביות מאפשרת לי לחיות את הדברים ולא רק לדבר עליהם. שזה הופך להיות חלק ממני ולא רק להשקיף על זה מרחוק. כן. אתה צודק. לכן חשוב כל הזמן לזכור שיש אובייקט. לכן חשוב מאוד שיהיו ארבעה ספרים שיספרו לך על שאיפה אינסופית. על אלוהים בשמיים, וידבר אלוהים אל משה לאמור. אדם עומד מול גודל אינסופי. ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. אחרי שהבנת שיש אובייקט, שיש אינסוף, שיש נקודה בלתי מושגת, עכשיו תחיה את הדברים בעצמך. זה ספר דברים. לספוג את כל האור הזה בתוך החיים שלי. זה נותן עכשיו את היכולת להיות חלק מזה. עד עכשיו התורה היא... לא, עד עכשיו לא היינו חלק מזה. עד עכשיו למעשה היינו כל הזמן בעמדת התפעמות. יש כאן כל אלוהי שמדבר אלינו ו... לא, התורה היא בשמיים. לא, לא, כי אתה עוד פעם, אתה כבר אחרי שהפנמת את הנקודה הראשונה, אתה יודע שמה שאתה ספקת זה עוד כלום לעומת מה שיש. אז אתה נמצא כל הזמן בעמדה נפשית כפולה. מה שאומר הפסוק, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. יש את הקול האלוהי והוא נקלט בשתי צורות. אחד זה האובייקט שנשאר תמיד על אר גבוה לא מושג, אבל משמש כנקודת שאיפה. והשני זה הספיגה. אתה חייב את שני הצדדים האלה. יש סיפוק ויש חוסר סיפוק. יש את ההישג הנוכחי ואת השאיפה אל העתיד. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה. זה שני צדדים שמרכיבים את כל חיינו. וספר דברים משלים לך את התמונה. משנה תורה, הצד השני של התורה. עכשיו עוברים על כל התורה מחדש, איך שהיא נספגת אצלנו. ספר דברים זה הספר שבו אנחנו חיים את התורה. אם עד עכשיו למדנו את הדברים, עכשיו איך זה מופיע אצלנו, ולכן יש כל מיני דגשים, לפי זה נראה לאורך כל הספר, כל מיני דגשים. בסדר? בכל דבר, עשרת הדיברות למשל, זה נאמר בפרשת יתרו ונאמר פרשת ואת חנן. יש דקויות, שמור וזכור, כל דיבר יש לו את השוני הקטן שלו, וזה מה שעושים המפרשים, מסבירים. איך בספר פרשת יתרו נאמר האובייקט האלוהי? שמור, לצורך העניין, שמור את יום לקודשו, שזה אילו השבת, איך שהיא צריך לשמר אותה, ויש את הזכור, איך אדם פועל, זכר, אקטיבי, כן? איך אדם סופג את זה בתוך החיים שלו, וכן על זה הדרך.
אבל
בניית
המשכן זה לא...
הכל, גם בברבה שגם דיברנו על הרעון הזה, איך הדברים מופיעים בעם ישראל, אבל למדנו בפרשת ועקל פקודי, למדנו איך צריך לראות המשכן. מה המשכן חולל בלבבות שלנו, זה אתה תראה בספר דברים. ומשה רבנו יספר לך מה זה עשה לנו שבנינו את המשכן. מישהו רוצה לשאול שם? לא רוצה? היה שם. שדיברנו קודם. כל מה שאת עושה בחיים, את סופגת את זה באישיות שלך. שזה לא האמת המוחלטת, כי תמיד יש עוד. אבל זה מה שיש לך, וזה מה שבזה את מתמקדת.
מבינה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן מצווה, שזה בעצם האובייקט, אז כאילו הסובב.
ועכשיו כל אחד וכל אחת מקיים את זה באופן שלו. כן. המעשה הוא אותו מעשה לצורך העניין, אבל למרות שזה גם שונה, גברים, נשים, לויים, ישראלים וכו', אבל כל אחד סופג את זה, מה הרגשות שכל אדם מתמלא בזה שהוא עושה מצווה, זה מאוד תלוי איך הוא ספג את המצווה הזו.
בעצם כל הזרמים וכל
הזה בעצם... צריך שיהיה לו. לא, אנחנו לא מובילים את זה לשם עכשיו שהעולם הפקר בכל אחד
זמן
זה.
כל
עוד זה מכוונן למקום אחד, אל אחד נתנן, הללו עושרים, הללו מתירים, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, שמה תאמר, אלו עושרים ואלה מתירים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בסדר, הכל מכוון, כן, נכון, אבל אני אומר, לא צריך להתפיל לזרמים שונים, וכל אדם באישיות שלו, כל יום סופג בצורה אחרת, התפילה של אתמול זה לא התפילה שלהם. מה ש... ידעת לפני 5 דקות, זה לא מה שאת יודעת עכשיו. נכון? יש איזה עוד משהו שהתחדש לך. אז האישיות שלה כבר עכשיו היא התחדשה בזווית שלא הייתה קודם. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך אינסופי של תסיסה והתחדשות וקליטה. התורה זה לא איזה משהו סטטי. יש כאן איזה אנדרטה, איזה אבן כזו, שעכשיו אנחנו כל יום מחדש מסתכלים. עוד פעם, מי שלא קולט את זה, אז זה משעמם אותו. נכון, אנשים קוראים בתורה, עכשיו בשבת. חלס, באזור גיל 15-16, מציינו. עברנו 5-6-7 פעמים, נגיד באזור גיל 11, שבן אדם מתחיל לשמוע קריאת התורה. הלאה, גיל 17, כמה אפשר פעם אותו סיפור? משעמם. אנחנו יודעים שיוסף יעשה ככה, ויודעים שזה, וקורבנות בכלל, יאללה. כן, פרשת מסעי, קראנו שבת אחרונה, אלה מסעי, נסו מפה, נסו מפה, נסו שם. וזה לא רק בתורה, בכל דבר בחיים. אדם קם בבוקר, עוד פעם עבודה, אותה משפחה, אותה אישה, אותה בעל, אותו בעל, אותם ילדים, אותה ארץ. אז כמה אפשר? צריך לעשות שינויים. אנשים שמחפשים אובייקט הם אנשים מאוד מתוסכלים. כל החיים נמצאים בתחושה אחרי... נמאס, 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 נמאס. צריכים כל הזמן ריגושים, צריכים כל הזמן. אדם שנמצא בעמדה נפשית של קליטה סובייקטיבית, כל שנייה מתחדשים אצל העולמות. כל הזמן הוא קולט דברים. את אותה פרשה הוא קורא עכשיו בגיל 35. זה לא אותה פרשה שהוא קרא לפני בגיל 34.
אה?
כן, ככל שאדם לומד על ידי מאמץ, אקטיביות. הפסיביות היא נותרת משהו משאיר את התכנים מחוץ לה. זאת אומרת, שאת ניגשת עכשיו לפרשת השבוע ככה, זה לא נכון שבנשמה יש תמיד את ההתחדשות, אבל באופן הכרתי זה. אשר אדם עכשיו ניגש כל שנה מחדש פרשת השבוע ומנסה להבין שם עומקים חדשים, זה יוצר אצלו את ההתחדשות. כשאדם ניגש לתפילה בלי הכנה, והוא רק כאילו משאיר את העולם שלו בחוץ ופשוט מתחיל לדקלם, אז ברור שהתפילה משעממת. אם אדם עכשיו לוקח את העולם שלו, העולם שלי עכשיו בתפילת ערבית הוא עולם שונה, התחדשו לי דברים בחיים מאז תפילת שחרית, מאז תפילת מנחה. עכשיו אני ניגש לתפילה באופן אחר. זה מה שלמדת לנו ספר דברים. איך שמים את הדברים, זה יש לזה אין סוף משמעויות לספר דברים. ספר דברים זה איך לחיות דברים גם ביחס אלינו, גם ביחס לאחרים. אומרים, אדם למשל שהוא, שוב, הוא מחפש רק אובייקט, קשה לו מאוד להיכנס לנעליים של אחרים. כי הוא רגיל רק למשהו, עוד פעם, לאיזה אנדרטת אבן קרה. להיכנס לראש של האחר, לראש של הילדים, לראש של מי שעומד מולך. זה דורש עכשיו להבין שיש התחדשות מזוויות אחרות. להבין שמה שהיה נכון בגיל 20 זה לא מה שנכון בגיל 50. ומה שנכון בגיל 20 זה לא מה שנכון, זאת אומרת יציר, שהוא כל הזמן, אמרנו, המהות שעובדים מולו, אבל איך אני סופג את זה? איך אחרים סופגים את זה? זה הלימוד שלמד אותנו ספר דברים. הצד השני של התורה. כן.
אז אם העניין של לעמול לסובייקטיביות, אין ברירה, אנחנו חייבים, זה תמיד כל העמל הזה תמיד בהכרח סובייקטיבי, אבל זה מאוד מדגיש את ההתחדשות, לראות עוד פעם, עוד עומק, עוד רובד, לחבר עוד פרטים.
נכון.
אז למה היהדות האורתודוקסית מבטלת את הרפורמה?
כי הטענה היא, לא, הטענה היא שהם כבר לא מתחדשים, אלא הם הורסים את המהות. תבין, כשאני אומר התחדשות, לא כל שינוי אוטומטית זה הופך להיות התחדשות חיובית. תבין, זה שמשל אדם עכשיו עשה שינוי בחיים שלו. עד היום אכלתי אוכל בריא. ממחר אני מתחדש ואוכל רעל. זה לא, המילה התחדשות זה לא מילה שמדביקים אותה. אם אדם, מה זה? אני אומר, גם פרשנות. אם הפרשנות שלך על החיים, היא עוזרת לבניין החיים, זאת אומרת, היא לא סותרת את העמוד שדרה פה של הרצון לחיות. אז זה פרשנות של התחדשות. אבל אם נראה לך שהפרשנות החדשה שלך לחיים, כמו שהבאתי הדוגמה הזו של האוכל, כן? שהפרשנות הזו שמעכשיו אני צריך לאכול רעל, היא הורסת את המהות של החיים, אז פה זה כבר לא התחדשות. זה סתם יצר הרע.
מה הפרשנות
הזו? בעצם הפרשנות של מי? כן, אז עכשיו, לצורך העניין, נגיד שה... צריך להוכיח כמובן את הדבר הזה, שישנם פרשנויות לתורה וכו', שהן סותרות את העיקר שהתורה בנויה עליה. למשל, פרשנות שסותרת את 13 עיקרי אמונה של הרמב״ם. צורך העניין, אתה אומר, פרשנות החדשה שלי לתורה, שבעצם התורה לא ניתנה מאלוהים, אלא היא ניתנה מ... לא יודע, באיזה... כן, וכו'. מה הם בדיוק אומרים, צריך לדון בזה, אני רק אומר את העיקרון. שאנחנו אומרים, לא עכשיו להכניס את המילה התחדשות על כל מה שבן אדם עושה. התחדשות יש לה תנאים כדי שתהיה התחדשות. שהיא באמת תוסיף לחיים שאנחנו פה עומדים ביסודם. וזה ספר דברים. אחרי שהבנו את העיקרון הזה, בסדר? זה מובן? כן. ושאלו את זה כבר קודם. אני אומר, תשים לב שכל החיים שלך הם כאלה. אתה עכשיו למשל שומע שיעור, נכון? אתה מבין דברים מסוימים, זה יוצר לך איזה סוג מסוים של סיפוק, נכון? הבנת עכשיו תובנה שלא הבנת קודם. נו ו? אם עכשיו בסוף השיעור הזה אתה תגיד, אוקיי, לא צריך ללמוד יותר, בבעיה, נכון? אתה לא, ברור לך שיש עוד מה ללמוד, נכון? איך זה מאפשר לך עדיין לסמוך במה שהגלת לזה עכשיו? במה שהרחשת עכשיו?
אם הייתי מסוגל יותר.
אני שואל אותך, ברור שאתה מסוגל יותר. מה, נראה לך שעכשיו פרשת דברים, זהו, הבנת את הסוף שלה, אין יותר מה להבין יותר פרשת דברים עד סוף חייך? אז אני לא אומר, תשים לב, שיש כאן דברים שמופיעים אצלך בדואליות בנפש, במקביל. אתה מצד אחד שמח במה שאתה יודע עכשיו, ואתה יודע שיש לאן להתקדם. זה שאתה יודע שיש לאן להתקדם, זה לא סותר את השמחה שלך בהישג הנוכחי, הפוך. זה גורם לך עכשיו להיות עוד יותר מאושר. תחשוב לעולם כזה, אתה מתמלא בזה עונג ושמחה אדירה במה שיש עכשיו, עכשיו מספרים לך, תדע לך, מה שעוד מצפה לך זה פי כמה. מבין? זה לא עכשיו, אוקיי, אז עכשיו לא שווה מה שעשו. לא, לא, בדיוק הפוך. זה כמו פצצות אטום, תאמין, שמתפוצצות, וכל אחת, זה פצצת מימן, זה פצצה שיש סביבה 10 פצצות אטום, שהן מתפוצצות, והן יוצרות כזה חום אדיר, שזה שמפוצץ את הפצצות מימן. אז תחשוב ככה, עכשיו יש לך איזה משהו אדיר, וזה עוד, עכשיו רק פותח אותך למשהו עוד יותר אדיר, וזה עכשיו פותח אותך למשהו עוד יותר אדיר, וזה עכשיו פותח אותך ככה לאין סוף. עם הנביאים, ככה הם היו. היו אנשים שהיו נמצאים באיזה תהליך אינסופי של התחדשות אדירה. לשם אנחנו שואפים בחיים שלנו. ספר דברים מוביל אותנו לשם. איך מתחדשים? אז שוב אנחנו... שכבר זמננו קצר, אז הפרשיות שעוסקות דברים זה פרשיות א', מינוי שופטים, בסדר? זה הפרשייה הראשונה של פרשת, שמופיעה בפרשת דברים. לאחר מכן יש לנו את הסיפור על המרגלים. יש פה קפיצות, חבל על הזמן. זאת אומרת, בהתחלה, מינוי שופטים זה במקור בספר יתרו, כן? בפרשת יתרו, שיתרו נותן את העצה למנות שופטים. אחרי זה יש לנו את חטא המרגלים, שהוא גם היה, גם מינוי שופטים וגם חטא המרגלים, זה היה מדובר בשנה השנייה לצאתה מארץ מצרים. מינוי השופטים, סליחה, זה היה בראשונה, והחטא המרגלים זה השנייה. ואז קופצים 39 שנה לסיפור עם מואב ועם אוג מלך הבשן, סיחון ואוג מלך הבשן, שהם היו בשנת 39. זאת, יש כאן פרשת דברים בכוונה מאורעות שמתחילים את השהות של עם ישראל במדבר והסוף של עם ישראל במדבר, ואחרי זה כל ספר דברים, כל פרשה תתחיל עוד פעם לתפור את הדברים בצורה לכאורה אקראית, קופצים מפה לפה לפה, שהרעיון הוא בתחילת ספר דברים מלמדים אותנו. כל התורה כולה, מההתחלה ועד סופה, צריכה להיקרא מחדש. איך הדבר הזה מופיע אצלנו? מינוי שופטים, עד עכשיו דיברנו על השופטים כנציגי אלוהים. שופטים, הם שופטים, זה האלוהים. וירדו בני האלוהים לראות בבנות הארץ, פרשת בראשית. פה מה זה השופטים? שימו לב, ויקח את פסוק תצא, ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ואתן אותם ראשים עליכם. כן, מה שנאמר פרשת תתרו, שהשם מצווה, פה משה רבינו מעביר את זה דרכו. כן, אני שמתי לכם שופטים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם, ושפטם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשקל קטן גדול תשמעון, לא תגרו מפני איש, כי המשפט לאלוהים והדבר שהגשם ממכם תקרבו אליי ושמעתיו. מה מילת המפתח פה בפסוקים? נו, איזה מילה חזרה פה שלוש פעמים בהטיות שונות? שמיע. מה זה שמיע? הקליטה הסובייקטיבית של האדם. עומק העניין, הכל זה קליטה סובייקטיבית. גם שאנחנו רואים, אמרנו, צבע שחור, זה ראייה סובייקטיבית. אבל ראייה, אצל, בתורה ובחזל, זה משל לכביכול לאובייקט. כן, שאתה אדם רואה משהו, אז כביכול הוא רואה אותו באופן ברור, באופן מוחלט. שוב, זה לא נכון, אבל מבחינת ההמשגה שלנו, ראייה זה ביטוי זה הדבר. שמיעה זה משהו שמאוד מאוד תלוי באוזני השומע. כל אחד שומע משהו אחר. שמיעה זה משהו שהוא יותר אוורירי לעומת ראייה. אנחנו היום שאנחנו רוצים למשל להגיד שמשהו ודאי, אומר ראיתי את זה. לעומת זאת שרוצים כאילו להגיד שזה משהו שמעת, שמעת שמועה, נכון? שמועה זה נתפס אצלנו בעברית כסוג של משהו רחוק, לעומת ראייה שזה משהו שהוא מבטא ודאות. איך שופטים בעם ישראל, איך מורידים את התורה לעם ישראל? דרך השמיעה של השופטים, דרך העולם האנושי. משפט, מה זה משפט? משפט, אנחנו אומרים, זה אובייקטיבי. מה זה משפט אובייקטיבי? משפט נעשה על ידי בני אדם. השופטים זה בני אדם. איך אנחנו הולכים על פי השופטים? הרי יכול להיות שהם טועים. אומרים חכמים, משפט שהוא מפתח. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. הפוך על הפוך. הרי מה שהדיין עושה הוא לא רואה, הוא שומע, הוא קולט את הדברים בסובייקט שלו. זה הופך להיות ראייה. אתם מבינים? אין לדיין ששמע דברים, שקלט את הדברים בשכל האנושי שלו, אלא מה שעיניו רואות. באותה שנייה שהדיינים מחליטים משהו, זה הופך להיות האמת האובייקטיבית. מה זה אמת אובייקטיבית? זה לא אמת אובייקטיבית. מבחינתנו זה אובייקט. שרבן גמליאל אומר לרבי ישוע, תקשיב, אתה תגיע ביום הכיפורים שחל להיות בחשבוני. מה? זה ויכוח. רבי ישוע קלט את המציאות ככה, ורבן גמליאל קלט את המציאות כך, מכיוון שרבן גמליאל הוא הסמכות של הבית דין, באותו דור, באותה שנייה, זה הופך להיות האמת. תוכל לקרוא זה, אבל מוסכמה חברתית שהיא נעשית על ידי החיבור אל דבר השם, אל התורה שבעל פה, היא הופכת להיות לא סתם מוסכמה חברתית שברירית, אלא משהו שעל פיו המציאות מתנהלת. ככה העולם מתקדם. אתה מבין, אם אני ואת נמצאים פה בזכות מוסכמה חברתית של 4,000 שנות קיום של עם ישראל. הנה. אז זה נבחן לאורך זמן. אבל מה שיתקבל לאורך זמן, הוכח שזה האמת. הנה, בכל דבר בחיים זה כך. בטח בתורה. איך אני יודע שאת יהודיה? איך את יודעת שאני יהודי? הולך, מה, אנחנו נעשה עכשיו פה בדיקה כמה נצא. אני אוכל להביא לך ספר יוחסין, לא יודע, סבא של סבא של סבא, שבע דורות. אחרי זה מישהו יכול לבדוק את הדברים. לפני 7-8 דורות, 20 דורות, היה בית דין, היה מוסכמה חברתית, היה החלטה שהמשפחה הזו היא משפחה יהודית. המוסכמה חושפת מה האמת האלוהית, מבינה? זה לא מוסכמה חברתית כמו שאוהבים היום להגיד, מוסכמה חברתית, אבל זה לא אמיתי באמת, לא, לא. זה שזה יתקבל ככה לאורך דורות, בסדר? זה חושף שזה האמת האלוהית. זה הופך להיות האמת האלוהית, בכל דור. משתנה, אבל שוב, יש עמוד שדרה ושזה משתנה, זה אין בית דין יכול לבטל דברים שבית דין שגדול ממנו, יש פה איזה כללים מאוד ברורים שהדברים, העולם הוא לא הפקר, אתה מבינה? יש אלוהים. יש אלוהים, זה אומר שמה שעבר במהלך הדורות יש בו אמת. עכשיו, לא שאין מה לשפץ ואין מה לשפר וכל לבדה שיש, אבל ההבנה ש הראייה של השופטים, שההחלטה האנושית ש נעשית מתוך מפגש עם התורה וכולי, היא זו שמביאה את הדברים הנכונים. וזה, תרצי, זה קשור גם ברמה האישית, לא רק ברמה הכללית. אחרי שאמרתכם זה כמה פעמים מהלך השנה, שאת מחליטה איזושהי החלטה, על פי הכלים שיש לך ברגע נתון, על פי ניסיון החיים שלך, על פי ההתייעצות של הרבה, באותה שנייה, זה הפך להיות האמת. זה שאחרי זה יתברר לך, שזה לא הביא את מה שרצית, זה אלוהים עשה. אלוהים דאג שאת הלכי דרך המסלול הקלטלון הזה כדי להביא את האמת שלו. אין מצב, אדם שעשה כמיטב יכולתו, אין מצב שהוא תוהה על הראשונות. למה עשיתי כך וכך? לפני 5 שנים, זה היה הדבר שהכי היה נראה נכון לעשות. במילים שלנו, אלוהים דאג שנלך דרך המסלול הזה. זה השופטים. זה הקליטה הסובייקט. הסובייקט הופך להיות אובייקט. השמיעה של השופטים הופכת להיות ראייה. אין טעות בעם ישראל, אין דבר כזה. שהוחלט עכשיו משהו בבית דין, זה הפך להיות האמת. אחרי כמה שנים יופיעו ראיות חדשות, נתונים חדשים, מסתבר שהשופטים היו אז שיקורים, לא משנה מה וזה. בסדר. אז עכשיו התברר שהאמת מופיעה דרך, תמיד היה, ואני גם בחיים של האדם, כל חייו אחוז באמת. אדם שעושה את המאמצים שלו, לא מתעצל בזה, אדם שעושה כל הזמן את המאמצים שלו להחליט דברים וכולי וכולי, אלוהים איתו כל הזמן בכל החלטה. הוא אדם שלא טועה לעולם. זאת אומרת, גם שהוא טועה, מסתבר שהטעות הייתה חלק מהתהליך. זה היה כיוון. אתה יודע לשאול משהו? כן. בדיוק, זה כל דבר, זה נושא ארוך גיור, אבל זה בדיוק הנקודה הזו. אם עכשיו קיבלו את האדם הזה כיהודי, למפרע הסתבר שהוא היה יהודי כל הזמן. נכון, ההלכה מבררת לך איך האמת האלוהית מופיעה, הרי מי, ההלכה זה האמת האלוהית, אבל היא מופיעה דרך השכל של הדיינים, דרך השכל של השופטים. זהו, שלא. המציאות עם מה שאתה קולט, אתה מבין? מה שהדיינים קולטים. זה אגב נכון גם מבחינה הלכתית. למשל, בגמרא מופיע שהכנימות שנמצאים על הפירות, הגמרא מכנה את זה בריאה בפני עצמה. הגמרא אומרת שהתולעים שעל הפירות ככה חשבו במדע לפני 2000 שנה, שהכנימות על הפירות הם נולדו מעצמם. ככה אז חשבו במדע. היום אנחנו יודעים שזה לא, שבעצם יש איזה יתוש שמטיל את הביצים שלו וזה, וזה יותר את הכנימות. ויש איזה מגזרת הלכתית, האם צריך לנקות את הכנימות האלה או לא, כי אם זה בריאה בפני עצמה אז אולי לא צריך וכו'. נו, מה נגיד על זה? שחזל לא ידעו מדע ולכן ההלכה טעתה? לא. לפני 2000 שנה, שהמבט האנושי שלנו חשב שכנימה זה בריאה בפני עצמה, זו הייתה ההלכה. זאת אומרת, העיקרון של ההלכה שבריאה בפני עצמה אסורה או מותרת, זה נשאר תמיד. אבל האם הדבר הזה הוא בריאה בפני עצמה, או שהוא נולד מבריאה אחרת? כל דור ודור סופג את זה על פי הכלים שלו. ההלכה היא מופיעה דרך הסובייקטיביות בקודם. מילה גמישה, אין לי בעיה שלי, שפשוט זה כמו שאמרנו מוסכמה חברתית, רק שלב באיזה, היום, מה אתה מתאים במילה הזו? אם אתה מתאים במילה הזו גמישה, במשמעות של, זה לא אלוהים, אז זהו, זה לא המילה. תיכנס לראש הזה. זה לא שאז, כאילו, זה לא היה אמיתי, ועכשיו זה לא אמיתי, וכל פעם משחקים עם זה איך שרוצים. אז זה היה אמיתי, ועכשיו זה אמיתי. יש דרך שחורזת פה, והיא כל דור ודור מתלבשת בכלים שמתאימים לאותו דור. אה? לפני 1500 שנה, סב 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 סביך, תפיסת העולם שלו הייתה מאוד שונה מהתפיסת העולם שלך. מבחינת, אם היית נפגש איתו, והיית מדבר המושגים, היית רואה שיש ביניכם תהום פעורה מבחינת המושגים, ההבנות וכו' וכו'. אבל יש ביניכם קו אחד שחורז. לצורך העניין, תורת משה. בסדר? סב 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 אשכה, היא האמין במה שהוא קרא תורת משה, וזה מה שאנחנו קוראים תורת משה. איך זה התלבש אצלו? באיזה מחשבות? איזה כוונות היו לו בתפילה? מה הוא חשב בזמן שהוא הניח תפילין? זה שונה ממה שאתה חושב. אבל שניכם מניחים תפילין. אתה מבין? כל אחד סופג את התפילין על פי הכלים שלו באותו דור. זה לא שזה גמיש. זה אמת וזה אמת. ובזכות הקליטה שהסובייקטיבית שלו, אתה היום מניח תפילין. ובונה בזה כבר תובנות חדשות, משוכללות יותר, ועם הרבה יותר עושר דעה ואפיקים וכו' וכו'. זה מבין מה אני מנסה להגיד פה. ההלכה לא משתנה. ההלכה מתלבשת בכל... נכון? נשארים תמיד. עמוד, אני למדתי, יש עמוד שדרה שתמיד נשאר. דברי תורה הם מסמרות נטועים, אומרים חז"ל. מצד אחד מסמר, כלומר משהו שנשאר יציב לנצח, מצד שני נטועים מה נטייה זו פרה ורבה, דברי תורה פרים ורבים. אוקיי, ואז? מה השאלה אז? נכון? זה שהיום אין אפשרות להניג את העולם על פי ה... אז לכן היום מה שאנחנו עושים זה מה שאלוהים רוצה. אמין? זה לא שהיום אנחנו אומרים, לא, תקשיב, בעצם אנחנו חיים בלי אלוהים היום. אמין? אין בית מקדש היום, אז אין סנהדרין. אז בעצם אין לנו אלוהים פה. לא. אנחנו שואפים שבעזרת השם ייבנה בית המקדש במהרה בימינו ויהיה סנהדרין. אבל מה שעכשיו אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, על פי הכלים שאנחנו נמצאים עכשיו בעולם, על פי היכולות האנושיות, אלוהים עכשיו נמצא פה. יש. והוא יופיע עוד יותר מחר. רק אם זה... בית המקדשיות קיימת כבר עכשיו. נכון שאנחנו שואפים שזה ילך ויתקדם, ויופיע גם בית... אבל הבית... ההופעה של הקדושה נמצאת כבר עכשיו. העולם לעולם לא מופקר. בואו רק פשוט נתקדם, כי אחרת זה לא עושה, נו, כן. לא, אז יש כללים בהלכה, בתוך שנת תשע"ח, יש כללים להלכה, איך מתנהלים במצב של טיול. אמרתי שוב, כל פעם אני רואה שזו נקודה שכנראה לא עברתי אותה נכון, וכל פעם שואלים אותם זווית אחרת. שאני אומר עכשיו שהדברים נקלטים, זה לא שזה עסק הפקר עכשיו, אתם יודעים? וכל אחד, מה שהוא בא לו והוא משנה, אז זה כאילו האלוהים שמופיע אצלו עכשיו. זה לא עובד כך. בשביל להבין איך אלוהים מופיע בטיול שלך, שאין לך מים לנטילת ידיים וזה וזה, יש כללים בהלכה וכו' וכו', איך, אבל אני בא ואומר שאתה סופג את זה בכל שנייה בחייך ובכל תקופה ובכל דור, בכלים אני יודע, כמו שאמרתי, הדוגמה עם הנחת תפילין. הנחת תפילין עצמה, הקוביות עצמם עם הפרשיות, זה אתה מניח כמו סבא שלך לפני 1500 שנה. מה הכוונות שאתה מרגיש בזמן הנחת תפילין? זה נקלט בסובייקט שלך. בסדר? כן.
הרב, אנחנו כן מחכים שמתי שוב כל הדבר הזה ייגמר.
לא, לא ייגמר, חלילה.
אני מתכוונת לא ייגמר.
התקדם, התקדם.
התקדם, אוקיי, אבל כן יש לנו מטרה בתור איזה.
המטרה היא להתקדם. שבית המקדש בעזרת השם ייבנה באופן ממשי.
שמשיח...
משיח יבוא, הכל, מה שתרצי. מה אז יקרה? אחרי שבית המקדש השלם ייבנה ויבוא גם דמות מסוימת שנקראת משיח, מה אז עכשיו תהיה?
זה בדיוק מה ש...
מה יהיה?
לא יודע.
אז אני אומר לך מה יהיה. תהיה עוד התקדמות.
אבל יש איזושהי נקודה שרוצים להגיע, שזה... אוקיי, אז כולם טועים?
לא, לא כולם טועים. פשוט זה מושגים, פשוט אני מנסה לפשט לך מושגים שאתם אומרים. כשאנחנו אומרים שיבנה בית המקדש, שיבוא משיח, אנחנו מתכוונים לציין עוד נקודות בציר אינסופי של התקדמות. אין נקודת יעד אחת שבזה העסק נגמר.
אבל כשהרב, כשאנשים אומרים, וואי, איך אני מחכה לגאולה, או כשיש דיבור...
זה ביטוי, זה ביטוי להגיד שאני רוצה להתקדם לשלב הבא. אבל לא שאחרי... לא, אז זה אני אומר, תוציא את המנוחים האלה, לא להגיע לסוף, אני רוצה להתקדם. יהודים 2000 שנה התפללו שתיבנה מדינת ישראל, שוב, חזננו שוכל צון ברחמים. זכינו בדור שלנו ששבנו, נו ומה? נגמר? אין יותר לאן להתקדם. אני רק רציתי שעם ישראל ישוב לארצו, אחרי זה לא אכפת לי. זה יהודי אמר לפני 1000 שנה. כי לפני 1000 שנה שהוא הקיד על זה שעם ישראל התקבץ לארצו, זה מבחינתו היה שיא השאיפה וזה השתמשו. לשנה הבאה בירושלים הבנויה וזהו. נו, ועכשיו שאנחנו נמצאים בירושלים הבנויה, אין עוד מה לעשות. קצת איזה פקקים יש פה בכל מקניק, כל יום ראשון אני חוזר בלילה פה כל הזמן. לא מפסיקים לבנות שם את ה... את הרכבת הקלה, או מה שעושים שם, את הרכבת הלא קלה, לא יודע מה. אחרי שיגמרו את השיפוצים בכביש ירושלים ויבנו שם את הרכבת. זהו, לא יהיה יותר שיפור בתעבורה בירושלים עד סוף כל הדורות. אני מקווה שעשו מנוחה של איזה 50 שנה, שאפשר יהיה לנסוע בכבישים, אבל אחרי זה יעשו, לא יודע, איזה חלליות או משהו שיעברו שם, אני לא יודע, נכון? אנחנו נתפלל שבית המקדש עכשיו יופיע עוד יותר את השלמות שלו בעולם. יהיו המון מה לעשות. כן, ואחרי זה עוד שאיפה, ועוד שאיפה לנצח נצחים. מאוד משמח. כי הדבנה, לפי התפיסה הראשונה, עכשיו אני עצובה, שיבנה בית המקדש אני אהיה שמחה. לפי התפיסה הזו, עכשיו את שמחה, שבית המקדש יבנה תהיה עוד יותר שמחה, ואחרי זה יהיה עוד שלב שתהיה עוד יותר שמחה. אבל כבר עכשיו את אוחזת בציר האינסופי הזה של ההתקדמות. זה לא שעכשיו רע ומחר יהיה טוב. עכשיו טוב ומחר יהיה עוד יותר טוב. מבינה? תחשבי גם את המצב הזה, זה טוב שאני חושב שזה לפני תשעה באב. זה כמו שתגיד, את מבינה, שיבנה בית המקדש. כאילו, הרמב״ם, הרב קוק, משה רבינו, הם לא... אבל בדור שלי ייבנה בית המקדש. הרמב״ם בנה קצת את בית המקדש בלב שלו. הרב קוק בנה את בית המקדש עוד יותר בלב שלו, אנחנו בונים את בית המקדש עוד יותר בלב שלנו, אנחנו או ילדינו או נכדינו או נינינו גם יבנו בית מקדש ממשי, והנכדי, נכדי, נכדי, נכדינו, נינינו, נינינו, יכניסו עוד יותר תוכן עמוק בבית המקדש, שיגרום עכשיו ליותר הפצה של קדושה בעולם, ועוד 50 מיליון שנה, שנחיה פה באיזה סוג של חייזרות עם אנרגיה קוסמית, אז השלמות האלוהית תופיע עוד יותר במשהו שאני מושג מהו. אז עכשיו אני מסתפק רק בשאיפה הקרובה, שיבנה בית המקדש. אבל אני לא שוכח שאני אומר את המילים האלה, שאני מתכוון למשהו עוד יותר עמוק מזה. רק אני מציין פה עוד נקודה. אם תחשיבי את זה, זה גם מה שבעזרת השם יהיה השנה. את מבינה, אנשים שחיים שוב בקטע הזה של השלמות הסופית, אז למשל, עכשיו נקרא תשעה באב, מה הם עושים? אז הם אומרים כל מיני משפטים בסגנון של, טוב, השנה ניפגש בחודש אלול, אלא אם כן ייבנה בית המקדש, וכן, אז משפטים נכונים, אז המשפטים צריך להבין איך אומרים אותם. אם אומרים אותם בצורה שטחית, זה מעורר גיחוך. אנשים סתם אומרים את זה כאיזה סוג כזה, שאם לא ייבנה, זה הרי מה, אתה הרי... אף אחד מאיתנו הרי נפשית לא בונה על זה שבחודש אלול ייבנה בית המקדש, נכון? וכו'. אם אתה אומר את המשפט הזה בצורה נכונה, אני יודע שבתשעה באב הזה, בגלל התפילות, בגלל הצום, ייבנה בית מקדשיות. זאת אומרת, הבניין ירושלים הנפשי, הרוחני, הוא ילך ויתקדם בעולם. ובאיזה שלב, אני לא יודע, יכול להיות שלא יהיה השנה. שגם יהיה בניין ממשי, וגם אז, כאמור, יהיה עוד דבר. רק ברשותכם, תראו, כמעט שעשה החצר, אמרתי שעשיתם את השיעור הזה מוקדם, אני רואה שיצא הפוך, אז רק תנו לי בשתי ראשי משפטים להגיד את המשך הפרשה, ואחרי זה מי שירצה או תרצה אפשר יהיה אחרי זה שאלות. אז אני אומר, השופטים, זה ההבנה הראשונה של הסובייקטיביות שלנו, איך הדברים שימעו בכל החיים, כבר האדם שומע את התורה דרכו, זה ממשיך דרך המרגלים, שגם, זמן, הפסוקים שם עכשיו מתחילים להסביר, מה היה הבקשה של המרגלים. אתם מבינים, פרשת שלח לך היה נשמע שהקדוש ברוך הוא מצווה, שלח לך אנשים. פה אומר משה רבנו, לא, לא, לא. אתם שלחתם אנשים, ותקרבו אולי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו. זאת אומרת, יש את הצד הסובייקטיבי, את הצד של עם ישראל בחטא המרגלים. זאת אומרת, מה המרגלים רצו? מה היה פה הרצון הזה להתקרב לארץ ישראל, לא רק איזה משהו אלוהי, אלא משהו אנושי, וההתמודדות והקושי, והכישלון שהיה בזה וכו'. זה ממשיך הלאה. אם אמרנו קופצים לשנת ה-39, למלחמה עם בני מואב ובני סיחון, שגם זה מלחמה שהיא כבר מלחמה אנושית, מלחמה שבני מואב לא מתגרים בהם מלחמה, זאת אומרת יש פה כביכול, מה, אלוהים לא יכול לפתור את הבעיה עם מואב? יש פה גם צד שעכשיו איך הדברים מופיעים בתוך העולם האנושי שלנו. בתוך העולם האנושי שלנו יש מקומות שאי אפשר לכבוש עכשיו. את מואב אי אפשר עכשיו להתגרות בהם, יש פה כוח שהוא עכשיו עודין לא ניתן להיות מוכרע, ולעומת זאת, סיחון ואוג, יש פה מלחמה שהיא אנושית, איך עשינו, איך הגפנו אותו, מה היה המידות שלו, מה הגודל שלו. זאת אומרת, יש כאן איזה תיאורים של מלחמות, איך הם מופיעים בתוך האנושיות של עם ישראל. לקראת הכניסה לארץ ישראל, מה שגם יהיה בימי ישוע בן נון, כן, משה רבנו פני חמה, פני ישוע כפני לבנה, שוב, משה זה הכביכול האובייקט, ישוע זה הסובייקט, הקולט את האור. זאת אומרת, עם ישראל מתחיל להיכנס למלחמות ארציות, מתחיל להופיע את כל הדברים בתוך העולם האנושי, וזה פרשת דברים מתחילה ללמד אותנו. וכל זה מביא אותנו לדבר נוסף שקורה בפרשה, בשבת הזו, שבת דברים, שאנחנו קוראים, השבת הזו נקראת כידוע, שבת חזון, נכון? למה? על שם ההפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, שמה גם הרעיון המרכזי של חזון, שימרו זה הולך שם, חזון שהיה בן אמוץ אשר חזר על ירושלים, נו, איך זה הולך שם הפסוק, שימעו שם גם, שכחתי את המילים, מכילה, שימעו שמיים וזין הארץ, זה לא זאת הברכה, אני לא מתבלבל. יש, קיצור, הוא גם מדבר שם במונחים של שמיעה. הוא מדבר על שוב, על המבט הזה, שלמרות שעכשיו בית המקדש לא בנוי, למרות שעכשיו אנחנו לא רואים, אנחנו שומעים. אנחנו נמצאים פה בעמדה, כן, גם שבית המקדש לא נבנה בפועל, אנחנו בונים אותו בתוך הלב שלנו. כמו רבי עקיבא, שצוחק שרואה שיוצא שועל מבית קודשי הקודשים. בית המקדש לא רואים אותו. אבל אצל רבי עקיבא, בסובייקטיביות של רבי עקיבא, זה בנוי. בסובייקטיביות של ישעיהו הנביא חזון, אתם מבינים, חזון זה משהו שעוד לא נמצא עכשיו. אבל אני פה חוזה את העתיד. אני פה שומע את העתיד. אני כאן כבר מתמלא, איך? והוא ממשיך שם, שימרו משפט, עשו צדקה, הוא גם מדבר, הנושא הזה של המשפט. זאת אומרת, איך לוקחים את כל הרעיונות הגדולים וחיים אותם עכשיו, למרות שעוד יש אין סוף התקדמות, יש עוד אין סוף שאיפות, זה פרשת חזון, זה פרשת דברים, וזה הציר שיחוז את כל ספר דברים. עוברים על כל התורה כולה, איך היא נספגת אצלנו, איך אנחנו חיים עכשיו את הקדושה, עם ההבנה שיש אין סוף שאיפות שצריכות עוד להגיע. טוב, היה קצת שיעור פלספני, אבל אני מקווה שמבחינה סובייקטיבית קלטתם את הרעיון, ומי שלא, אז זה הסובייקט שלו, בסדר? זה גם, גם בסדר גמור. אז שיהיה לכם א' 9 ימים מועילים, שבעזרת השם נבנה כמה שאפשר את בית המקדש, ואחרי זה 3 שבועות של בין הזמנים, ובעזרת השם בחודש אלול נחזור בכוחות מחודשים, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב.
תודה רבה.